ספר מי מושלם שעוסק בביקורת עצמית ויחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. אנחנו בעמוד 17, עמוד 17 בפסקה השנייה באמצעה. וראינו כבר שפה מדמים, נגיד זה אחרת. כך מנסים, אתם רואים פסקה שנייה באמצעה, כך מנסים המחבלים הפנימיים שלנו לערער את בריאות נפשנו. מחבלים הפנימיים, זה הכוחות השליליים שהם גורמים לנו, או משתדלים להדיח אותנו להתנהגויות לא מוזנות, לכעס, חוסר סובלנות, כן? חוסר רגישות. יש בנו כוחות כאילו שגורמים לנו ללכת לכיוונים לא טובים וממש לערער את נפשנו. כל התעוררות של כוח שלילי בתוך הנפש, כבר אמרנו, הוא מערער את הנפש, יכול אפילו לגרום לדיכאון. כי זה פוגע בנו פגיעה מוסרית, ברגע שאדם הוא פחות מוסרי. ככל שמתעוררים בקרבנו כוחות יותר שליליים, ככה הנשמה נמשכת פחות. וזה נקרא טורף נפשו באפו. כלומר, הוא טורף את נשמתו על ידי כעסו. כי הנשמה בורחת כשאדם כועס, וכשהנשמה בורחת, יש המשכה מאוד חלושה של חיים. ואדם נמצא ממש בסכנה, כרגע הוא מונהג, כן? מרץ החיים שלו הוא מכוח שלילי. ברגע שמרץ החיים שלנו הוא מכוח שלילי, זה דבר שיכול להביא אותנו למצבים נפשיים מאוד מסובכים, למרות שלכאורה נראה שאתה מלא מרץ כשאתה כועס, נכון? אדם כועס הוא נראה חי. אבל למעשה, האנרגיה של הכעס היא אנרגיה ממיתה. למרות שנראה שאתה מאוד מאוד... אבל למעשה, אתה קרוב מאוד לדיכאון. כעס הוא יכול להביא דיכאון. מתפקידנו, באמצע הפסקה אתם רואים, סוף שורה מתפקידנו, עמוד 17, מתפקידנו לעמוד תמיד על המשמר. כן? דובר פה על משמעת נפשית. זו משמעת. תפקידה של המשמעת הזו זה לעקוב אחר תנועות הנפש ולזהות איפה הולכת ומתפתחת שערה של כעס. יכול להיות שבהתחלה זה נראה מאוד מאוד קטן, כמו איזה מין, כן? איזה מין ספירלה קטנטנה כזו של סערונת קטנה. אבל אם אנחנו לא לוקחים את הדבר הזה לתשומת לב, זה יכול לגרום לטורנדו בסופו של דבר. צריכים לעמוד על המשמר, מה שנקרא להרוג את זה שזה קטן, לעקוב היטב אחרי כל מיני התנוצצויות של מידות רעות, של כעס, של קנאה, כן? ולעקוב אחריהם, ממש לעשות פעולה של מעקב, לעקוב אחרי הקנאה, לראות לאן היא הולכת, לאן היא מתפשטת, לאן היא זורמת, לאן היא שואפת. לא לתת לה לפעול במסתרים, מתחת לרדאר המוסרי שלנו. ברגע שקנאה מתעוררת בתוך הנפש, בהחלט זו סיבה להקפיץ את הגזרה. ברגע שכעס מתעורר בתוך הנפש, זו סיבה להקפיץ את הגזרה. תרפו מיד ליצור מגע עם הנטייה הנפשית הזו ולבדוק אותה. לתחקר אותה. מאין באת ולאן את הולכת? בשירותו של מי את עושה? קנאה, במי את, כן? מקנה. אני מקנה לשם. בסדר. אני מקנה בפלוני. לא טוב. וכן הלאה וכן הלאה. לעמוד על המשמר, זה עבודה של משמעת. זה משמעת מחשבתית. ברמות הגבוהות זה... אנחנו מגיעים אפילו למצב של משמעת מחשבתית, אפילו מחשבות לא עולות בנו כך סתם. במצבנו אנחנו יכולים להטיל איזושהי משמעת, לפחות התחלתית, להתחיל לתרגל, תרגילנו בתורתך, להתחיל לתרגל משמעת נפשית שנוגעת יותר לרגשות, רגשות בשלבי עיבור מתקדמים, בחודש השישי, בחודש השביעי, רגשות שהם בחודשים הראשונים, קשה לנו לעקוב אחריהם, אנחנו לא מיומנים בזה, הם עדיין מאוד סתמיים, אנחנו לא יודעים לקרוא להם בשם. אנחנו מרגישים את הנוכחות שלהם בתור משהו סתמי ולא מובן, ערפילי מאוד. אבל צריך לתפוס את הרגשות האלו בשלבי עיבור קצת יותר מתקדמים, שאז כבר אפשר לראות אצבע של העובר, אפשר לראות חתיכת ראש, אפשר להתחיל לראות חורים של עיניים, אפשר להבין שזה העיניים, אפשר להבין שזה האוזן, למרות שהאוזן עדיין לא מעוצבת כהלכה, אבל אפשר להבין שזה האוזן וכן הלאה. אותו דבר גם ברגשות שלנו, אנחנו צריכים לצלול כמו שלדג, לצלול אל תוך הנפש ולזהות רגשות בשלבי עיבור מתקדמים מספיק כדי שנוכל לזהות. כן? הלוואי שנדע לעשות את זה ביחס לרגשות שלא גובשו כלל עדיין, אבל זה לא שייך למדרגה שלנו, אני חייב לומר. זה לא שייך למדרגה שלנו, לא שייך למדרגה שלנו. אלו רגשות בלי שם, הם לא אומרים לנו דבר. כן? כמובן שאדם נמצא במדרגה העליונה, הוא יודע להגדיר כל דבר ממש אפילו בטרם, בטרם ההגדרה הנפשית שלו, לפני שהוא נכנס בכלים הנפשיים ומקבל הגדרה. כן? אבל זה לא דבר פשוט. לכן, בשלב הראשוני שאנחנו נמצאים בו, כמובן לא לזהות את הכעס רק אחרי שנתתי סתירה לזולת. לא, 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 לא. לא. אני לא אומר שאנחנו פטורים מזה, גם אם נתת סתירה לזולת, ודאי וודאי, ששייך בזה זהירות לאחר המעשה. כן? בסדר. אבל יש מקום, יש מקום לחיזוי מטאורולוגי שחוזה את הסערה הולכת ומתקדמת בשלבים יותר מוקדמים. כן? נשים לב לנקודה הזו. זה מאוד חשוב. מתפקידנו לעמוד תמיד על המשמר, לטפח את היכולת, שימו לב, להיטיב עם הזולת ועם עצמנו, כלומר, בגן העדן, או בגן, או בשדה הפנימי של הנפש, אנחנו צריכים להיות חקלאים, ממש חקלאים. אפשר לקחת דוגמה? לסלק את היבליות, לסלק את העשבים השוטים, ולהעניק תנאים אידיאליים לגידולים הטובים. כמו שאמרנו, שצריך לעקוב אחרי ההתגבשות של הכוחות השליליים, כן? ולעשות מעין הפלה, כן? בחודשים המוקדמים, ממש הפלה, כדי שזה לא יצא לאור עולם, זה לא המילה הנכונה, הפלה, הייתי אומר האפלה, הייתי אומר טיול. כלומר, לעקוב אחרי כוחות הנפש האלו ולתעל אותם. אבל בשלב ראשון, הטיול יהיה לנו מאוד קשה. אם אתה מרגיש שכוח קנאה מתעורר בתוכך, לכאורה אפשר את הקנאה הזו לתעל למקום חיובי. מכיוון שהיא כבר הופיעה, האנרגיה הזו היא זמינה בתוך הנפש, אני אקח את זה למקום חיובי. אבל עבודת הטיול היא עבודה קשה. גם פה, לצערי, אני אומר, אנחנו חייבים להסתפק, לפחות בהתחלה, בעבודה של חסימה ובלימה, גם כשמדובר באנרגיה שביסודה היא לא שלילית, אבל בצורה שהיא הולכת, מתגבשת ומופיעה היא שלילית. קשה לנו, במדרגה שלנו, להפך את הקנאה לקנאה של קודש. לכן, אין ברירה, אנחנו צריכים לעמוד בפני הקנאה הזו, להפסיד אנרגיה של חיים, אנחנו מפסידים אנרגיה של חיים, בלי שום ספק, זה קנאה, זה כוח חיים, זה כוח חשוב מאוד, גם כעס זה כוח חשוב, גאווה זה כוח חשוב, אבל במצב שלנו, אנחנו לא יכולים לשחק עם הכוח הזה. אנחנו לא יכולים להפשיט אותו עכשיו מהצד השלילי ולהלביש אותו בגדי שרד. אנחנו לא יכולים במצב הזה. זה עבודה לזמן אחר. ודאי וודאי, לא כשהקנאה השלילית נמצאת בחודש השלישי להריונה. אין ברירה. מה לעשות? מה לעשות? לטפח, אבל בסופו של דבר, עבודת הנפש שלנו היא מעין עבודה כזו של מינוס ופלוס. כלומר, למעט כמה שאפשר את ההופעות השליליות של הכוחות, ולהרבות כמה שאפשר את הכוחות החיובים. כמה שאפשר. לעשות שמירת הריון. אם אמרנו שצריך לעשות הפלות לכוחות השליליים, שהולכים ומתרקמים במעמקי הנפש, הרי שביחס לכוחות החיוביים, אדרבה, אם אנחנו מרגישים שכוח חיובי הולך ומתעורר בתוכנו, לעשות לו שמירת הריון, לעודד את גידולו, לתת לו חומרים מזינים כדי שיוכל להתפתח יפה, וללוות אותו עד הפתח, עד הפתח, עד שיצא בשלום, כן? לקבל את פניו בשמחה, לתת לו להתפשט כמה שאפשר. זה העניין, זה העניין. תיאור מאוד מאוד יפה, תיאור מאוד מאוד יפה, אני חושב שהוא גם מעשי. כשאדם מתבונן פנימה, כנגד, או הפוך מן הפעולה הזו, אמר שלמה המלך, עברתי על שדה הצל. עברתי על שדה הצל, ראיתי עלה קולוקים שונים, כוסו פניו חרולים, גדר אבניו נהרסה. וזה מה שקורה ממש לשדה הצל, כמו שאומר המסיעת ישרים. שדה הצל זה הנפש. איך נראה השדה של הצל? איך נראה השדה של הצל? ככה קוצים וכוחות שלילים, שפרים ורבים שם בלא משטר, בלא משמעת, באין מעצור. והכוחות הטובים הם רמוסים תחת הכוחות השלילים, הם נמצאים במעמד של שיתוק וכיפאון, הם סבוכים בתוך הקוצים, סבוכים שם בפנים, עד שבסוף אפילו ההופעה הכי קטנה שלהם כבר לא מתאפשרת, ואז הם נשארים בבחינה של גרעין. כן, הכוחות הטובים נשארים גרעין. ככל שהקוצים יותר גדולים בשדה הנפש, הכוחות החיוביים, אין להם כבר הופעה, ואז הם נשארים כמו גרעין. על הגרעין הזה, כמובן, אפשר להשקוט אותו, הגרעין הזה מחכה לשעת הכושר שלו, כן? ברגע שיתאפשרו התנאים, הוא יפרוץ קדימה וכן הלאה. אבל כמובן, אני מתאר פה מצב מאוד, מאוד, מאוד בעייתי ומאוד קיצוני, כן? הרי זה לא קיים פה באף אחד, זה לא יעלה לדעת. השדות שלנו, אם אני יכולים להציץ לתוך השדות שלנו פנימה, היינו רואים, פה יבלית, שם איזה חרול, איזה קוץ כזה, פה איזה חורפש קטן, ויחד עם זה, צמחים נחמדים, הנה פה עולה איזה קלנית יפה, פה עולה איזה רקפת, פה. כוחות, יש איזה מאבק, הייתי אומר, שמצפה ליד של אומן, ליד שלנו, לעבודה הכרתית שבאמצעותה אנחנו יכולים להטיל את המשמעת הפנימית הזו, כן? כלפי פנים. זאת אומרת, מה שאני אומר פה, בעצם אנחנו צריכים להתרגל למבט פנימה. המבט שלנו בדרך כלל הוא החוצה, תשימו לב, מה שקורה, בדרך כלל, רוב היום אנחנו מסתכלים מחוץ אלינו. מה קורה אצל ההוא וההוא 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 וההוא. כן? ותראה שם, ותראה שם, ותשמע פה, ותשמע שם. אנחנו יותר מדי עוסקים מהעולם החיצוני. יותר מדי. אנחנו צריכים ללמוד איך להיכנס פנימה. כן? העולם הפנימי הוא עולם קסום. הוא, אפשר לדמות אותו אולי לריף, אלמוגים. כן? עולם פנימי הוא עולם קסום מאוד. וצריך לדעת להתחיל להתבונן פנימה. כן. להתעניין מה שקורה בקרבנו, לא התעניין מה שקורה אצל הזולת, כן? לא, לא מובן חס ושלום, לא להיות אגואיסט, לא להעלים עין ממצב של הזולת, אבל לא יותר מדי, תראה את ההוא, תראה את ההוא, מה הוא אמר, מה זה אכפת לך מה אמר? מה, אתה מתעניין בו בגלל שאתה רוצה להתעלם מעצמך? חסר לך בעיות? חסר לך, הייתי אומר, סוגיות או דברים שאתה צריך לטפל בהם? מה אתה מתעניין בו כל הזמן? שואל על אהוב, שואל, אם אתה רוצה לעזור לו, מה טוב? אם אתה רוצה לעזור, ולכן אתה מתעניין בו, סימן שכוחות הנפש החיוביים צמחו אצלך יפה. אבל אם ההתעניינות היא באה במקום ההתעניינות בתיקון שלנו, זו בעיה גדולה. ואפשר לבלות כל החיים בלהתעניין בעולמות של אחרים. לא כדי לעזור להם. סתם מתוך סקרנות, סתם כדי להרגיש שאני טוב ממנו, אורי חילות, כל מיני דברים. מה? למה אתה מתעניין? אתה רוצה לעזור לו? בבקשה, אדרבה. אתה רוצה לקיים מצוות חסד? בכיף. אדרבה, זה גוף המדרבן את הכוחות החיוביים. זה שמירת הריון. אבל צריך להתרגל, להפנות את המבט פנימה. גם להפנות את המבט פנימה. ולראות שהיחס בין הפנים והחוץ הוא יחס מפרה. ולא יחס סותר, כמו שאמרנו מקודם. ההתעניינות בחוץ שהיא סותרת את הפיתוח הפנימי. לא רק שהיא סותרת, אלא יש פעמים שההתעניינות בחוץ, היא מפתחת את הכוחות השלילים שבתוכנו, היא גורמת קנאה, היא גורמת גאווה. ההתעניינות בחוץ זה רק לפי אותה עמידה שהיא מקרינה ומפתחת את עולם הטוב שבתוכנו. חוץ מזה אין לנו מה לעשות בחוץ. אין מה לעשות בחוץ. אתה רוצה לראות איזה סרט תיעודי? אין שום בעיה. תראה, סרט תיעודי. אבל מה זה עושה לך הסרט התיעודי הזה אחרי שצפית בו? עכשיו היית בעולמות אחרים שלא נוגעים בך בכלל. עכשיו בילית בעולמות של אחרים ויארת על ההוא וההוא, כמה זה מכוער, כמה זה גבוה, כמה זה נמוך. זה העניין. או שבאמת זה סלל לך דרך פנימה אל תוכחה. זו צריכה להיות השאלה. כן, אהרון.
הלימוד בחפץ חיים עוזר למתן את הכעס.
ודאי. הלימוד בחפץ חיים הוא מקשר אותנו לדיבור הטוב. והדיבור הטוב הוא פורט על המיתרים של הטוב שבתוך נפשנו. אומר הרב קוק באורת הקודש, כל דיבור יש לו פסקה שנקראת צינורות הדיבורים. שכל דיבור שאדם מדבר, הוא פורט על מיתר אחר. למשל, אם אדם מדבר דיבור בטל, אז הוא מעורר גלים בתוך הנפש של המקום הבטל של הנפש, של הסתמיות. אם אדם מדבר דיבור שלילי, זה פורט על מיתר של הרע. זה מחזק את הרע. זה מחזק את הסימפוניה של הרע. אם אדם מדבר דיבור טוב, זה מחזק את הכוחות החיוביים. כן? מי האיש חפץ חיים? יצר לשונך? ודאי. דיבור חיובי זה דבר שהוא מחזק מאוד מאוד את העולם הפנימי. מאוד מאוד. מה? לא, אם מבינים את הדברים, הוא מסביר את זה, יש דברי אגדה, דברי הלכה. ככל שמשתלמים בזה יותר, מבינים שזה הדבר הנכון לעשות. זה בסדר גמור. לא קל, אבל כעס, למה כעס? כן, מה רציתי לשאול? אתה רצית אלה מקודם?
כן, אני
הכעס מתפרץ מהר רק אחרי שכל השלבים הקודמים כבר נעשו. הוא לא מתפרץ מהר. לא לגמרי דייקתי, זה האמת, הוא מתפרץ מהר. אבל לא מהר כמו שאנחנו חושבים. כי ניתן בכל אופן לזהות את הזמנים, את התופעות המקדימות לכעס. תופעה מקדימה לכעס זה חוסר סובלנות. אם אני חווה חוויה של חוסר סובלנות, למשל, שהחבר מדבר איתי, ואני מרגיש חוסר סובלנות, הולך ומתפתח, ומתעמק. הוא מדבר, ועוד מדבר, ועוד דקה, ועוד דקה. אני כבר מזמן הייתי צריך לנטרל את חוסר הסובלנות. אבל אם אני לא אשים לב, כן, לתופעה המתפתחת, אני אמצא את עצמי, די, סתום כבר. כמה אתה מדבר? נו, מה? כן, אבל זה לא התחיל בזה. זה התחיל הרבה הרבה לפני, זה התחיל בדקה הראשונה של השיחה. שנמשכה כבר שעה. אבל אם אנחנו לא מייחסים חשיבות ומשמעות לחוסר הסובלנות ההולך וגואה בתוכנו, אנחנו חשים רגשות, לא נוחים, לא נעימים. ואנחנו אומרים, בסדר, זה ייפטר, זה יעבור, זה כלום, נמשיך להקשיב, יש מצווה להקשיב, יש מצווה. ואני הולך ונרמס, הולך ונשנק, כן, תחת הדיבור שלו. ואני למעשה לא פותר את הבעיה. אני פשוט הולך וקורס. בסוף זה מגיע למצב שאני, או שאני לא יחס אליו אולי, אבל אני אעשה הכל כדי שבפעם הבאה אני לא אתקל בו, כדי שלא ייקח אותי עוד פעם לשעה. אז למה הגעתי? איזה מידה הופיע בי? כן? מידה לא טובה. אני אתרחק ממנו. אתרחק ממנו לרצה בחברתו, לא רוצה להקשיב לה. מה? כן, זה מה שרואה. אם אתה עושה את זה לשם כך, אם אתה באמת עושה את הניתוק כדי שתוכל לחזור ולהקשיב לו מה טוב, ואנחנו בסיטואציה שדיברנו, כשמדובר בחוסר סבלנות שהולך וגואה, הניתוק הזה הוא ניתוק לתמיד, אני לא רוצה להקשיב לו בכלל, נודניק, הוא נודניק, לא רוצה להקשיב לו. כן? אז הנה, זו דוגמה שצריך לעקוב אחרי התופעה הזו, בשלבי הראשונים. בסדר, אין שום בעיה, אין בעיה להשיג את המסקנה הזו. אין בעיה להשיג את המסקנה הזו, אבל צריך להשיג את המסקנה הזו לא מתוך רוגז, לא מתוך שבירת כלים, אתה מבין? לא להגיע למסקנה שאנחנו לא מתאימים אחרי ששברנו אחד על הראש של השני משהו. אפשר להגיע למסקנה הזו הרבה לפני. יש חילוקי הופעים, שמנו לב לזה שאנחנו שונים מאוד בשיחה הראשונה כבר. לא צריך עכשיו לנסות להעמיד פנים, כאילו עכשיו אנחנו אחים תאומים, ולהגיע לכעס בסוף. בסדר. נגיע למסקנה שאני לא חברים הכי טובים. אגב, שמגיעים למסקנה מפוקחת, כזה לא מתוך כעס, אני גם אמצא, או לפחות אני אשמח להיות איתך בקשר לפי מידה. לא תהיה לי בעיה להיות איתך בקשר. אין לי בעיה. אבל אם אני הגעתי איתך למיצוי שלילי של הקשר, אני לא ארצה להיות איתך בקשר בכלל. לא שעה ולא דקה ולא שנייה. אפילו את הפרצוף שלך אני לא רוצה לראות. כי הניתוק הוא בא מכוח הכעס. ושהניתוק בא מכוח הכעס, זה מה שנקרא ברוגז ברוגז לעולם. זו הבעיה. וזה אסור שיקרה. צריך להשתדל בכל כוחנו. כל כוחנו, לא לתת לכעס לנהל לנו את החיים. כן, נראה הלאה. אם כן, צריך לעמוד על המשמר, לטפח את היכולת, להיטיב עם הזולת, ועם עצמנו, ולעקור מן השורש, עשבים שוטים, עשבי רעל, עשבים שוטים, של טינה וחוסר סבלנות, שמאיימים להרוס כל חלקה טובה בקרבנו. טינה וחוסר סבלנות זה בדיוק המידות ההפוכות להנהגת הבורא. רחמיו על כל מעשיו, ערך אפיים רב חסד. כל המציאות היא קיימת או מתקיימת על בסיס של סבלנות אלוקית. כל הרואה, מרקוליס, מה הוא אומר מסכת ברכות? הרואה מרקוליס, מה הוא אומר? ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. הסבלנות האלוקית היא מאפשרת את הקיום שלנו. וזה מה שמאפשר את תהליכי התשובה והתיקון. תראו לעצמכם שברגע שהיינו טועים, יד הייתה יורדת משמיים ופרח לסתירת לחי מצלצלת, כמו שאומר מסילת ישרים. כן? שעל פי מידת הדין היה ראוי שהתגובה על חטא של האדם תהיה מיידית. וגם תהיה עד לחלה. וגם שלא תהיה אפשרות של תשובה. מידת הרחמים נותנת הפך שלושת הדברים האלו. גם שהעונש לא יהיה מיידי. וגם שגם יהיה עונש זה לא יהיה לחלה. כן? עד כליה. וגם שתהיה אפשרות של תשובה. זאת אומרת, שלושת האלמנטים האלו, לא עונש מיידי, ועונש לא מחלה, ואפשרות תשובה, זה יסוד ההתפתחות של העולם. תלו את אחד משלושת המרכיבים האלה, כל שכן שלושתם, כל העולם כועס על המקום. עכשיו, ברגע שאתה לא סובלני, אתה הולך נגד כל שיטת ההתפתחות של העולם. בשביל שדברים מסביבך יוכלו לצמוח, אתה צריך להיות סבלני. אתה צריך לתת לאנשים את האפשרות להביע את עצמם, לבטא את עצמם, לומר את מה שהם רוצים לומר. אחרי זה תשיב, אין בעיה. אין בעיה. אבל המטען צריך לצאת החוצה. אנשים, צריך סובלנות כדי לאפשר לאנשים לחלץ איברים, למתוח את העצמות, כן? להתמתח באישיות שלהם. אם אתה לא סבלני, אם עצה לך הדרך, כי עכשיו אתה רוצה להגיד את שלך, אתה לא תיתן לו להתפתח. כעס וחוסר. אני לא אומר. שוב, גם להוריד מעלינו נודניקים זה חלק מתהליך תיקון העולם. אבל צריך לעשות מתוך כך. שמאל דוחה, ודאי, ימין מקרבת. מידת הסבלנות, היא הורסת כל חלקה טובה, היא לא מאפשרת ההתפתחות. כל העולם הזה הוא קיים מתוך שיתוף של מידת הרחמים ומידת הדין. עשבים שוטים של טינה, חוסר סובלנות, שמאיימים להרוס כל חלקה טובה בקרבנו. הדבר נכון בין לגבי אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, זה לא קשור לעניין דתי דווקא, זה איכות חיים ככלל. בכל ניו אייג', בכל שיטה רוחנית יגידו את זה. זה לא שייך לתורה דווקא. כן? כמובן שהתורה מבררת את העניין של הסבלנות באופן המיוחד לה. ודאי, ודאי. מה זה סבלנות על פי היהדות, כן? מה זה אורך רוח, ודאי. אבל הרעיון הזה כשלעצמו, העיקרון הזה, הוא דבר פשוט לכל אדם חפץ חיים. האדם זה דבר נכון בין לגבי אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, ובין לגבי הציבור הדתי והחרדי לכל גווניו. במילים אחרות, זו דרך ארץ שקודמת לתורה. כשאנחנו באים ואומרים דבר כזה, כן? אף אחד לא יכול להגיד, זה לא שייך לי, אין לי ציציה, זה לא שייך לי. אין לי כיפה, אני לא מניח תפילין שלך, אני לא מאמין בקדוש הזה לא שייך, זה לא קשור בכלל. זו נטייה טבעית של הנפש. זה דבר ברור. דרך ארץ, סובלנות, זה א' ב' של התפתחות. תראו לי משהו שיכול להתפתח בלא סובלנות. תראו לעצמכם שלא הייתם סבלנים לשבת פה חצי שעה ולהקשיב לדברים שיש לי לומר. מה היה קורה איתי, תגידו? אם לא הייתם נוהגים בי במידת החסד המופלאה הזאת, לא כל אחד זוכה להגיד את דבריו, אתם יודעים. יש הרבה דברים שרציתם להגיד, ולא זכיתם עד היום להזדמנות להגיד אותם עד תום. לא לאמא, ולא לאבא, ואפילו לא לחברים. כל אחד מאיתנו מסתובב עם איזשהו מטען, עם איזשהו מנגינה שהוא לא ניגן אותו עדיין. למה? כי לא היה את מי שמוכן להקשיב לו. אז אמרנו כמה דברים. בדרך כלל, אתם יודעים, את הדברים שאנחנו אומרים, זה לא הדברים החשובים. כי את הדברים החשובים עוד לא מצאנו למי לומר אותם. עוד לא מצאנו. אנחנו מקווה שיום אחד נמצא. אבל תראו מה קורה בלי סבלנות. שאין לסביבה סבלנות לתת לנו לבטא את עומר חיינו, גם את הטוב שבנו וגם את מה שמעיק עלינו, זה בעיה, זה לא מאפשר התפתחות. לא מאפשר. כן. לא, אמרנו שסבלנות זה לא קשור דווקא לאנשים שומרי תורה מצוות. כן? אמרנו שזה כוח וזו מידה שהיא נצרכת בכל מקום שרוצים לראות התפתחות, התעלות, התקדמות. זה מה שאנחנו אומרים. כן? או, ומה בעצם? ומה בעצם מתרחש בקבוצת אמת? מה מתרחש בסדנאות האלו? כן? עכשיו אנחנו נדמה את הסדנאות האלו לחדר ניתוח. חדר ניתוח יש שולחן. ועל השולחן מעלים חולה. מהו החולי? מהו החולה כביכול? המצב שאליו אני נקלעתי. כלומר, מצב לא פתור. מצב לא פתור. התנהגות, סיטואציה שנקלעתי אליה, והיא גרמה לי בטח. הגבתי עליה בחוסר בשלות, נפשית. עכשיו אני בא לדוקטור. דוקטור, אני חולה. כעסתי, לא הייתי רגיש, התאכזבתי נורא ש... התייאשתי ש... אני עכשיו מביא את הרגש הזה אל הסדנה. מתחיל לחקור תחת המיקרוסקופ. איזה מרכיבים חברו יחדיו ויצרו את תנועת הנפש הזו? זה מרכיב. תגובה שלי מול הילד שלי, תגובה מול אשתי, תגובה מול הבוס. לא משנה. אני בא עם מטען נפשי של איכס. של מתח, כמו שקראנו לזה. סטרס. מה שקרוי במינוח מקצועי סטרס, בעמוד 12. המיץ נשפח על הרצפה. הגבתי כמעט בפניקה. אני לוקח את זה לסדנה. המיץ נשפח על הרצפה והגבתי בבהלה. בעודף רגש. אני רוצה לדבר על זה. איך תופעה כזו מתרחש בתוך נפשי? תגיד לי, התופעה הזו מפריעה לך? כן, היא מפריעה לי. היא לא נוחה לי. אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה להגיב אחרת. ממקום הרבה יותר מאוזן, הרבה יותר רוגע, הרבה יותר שלב, הרבה יותר שליט. אני רוצה להיות המנהיג ולא המונהג. יפה. באת למקום הנכון. בבקשה. נתחיל את הניתוח. אנחנו נראה איזה פעם בה. עצור פה.